אנחנו ממשיכים בסדרה של חינוך גיל הרך, והיום נדבר על הדימוי העצמי, שבעצם אנחנו מבינים שרוב רוב ההתמקדות של החינוך שלנו צריך להיות במקום הזה, ואפשר להגיד שרוב הבעיות של האדם הן נובעות מדימוי עצמי נמוך, ולכן זה צריך להיות השורש בעצם של כל ההשקעה. כידוע יש 6 אינטליגנציות, גדנר קרא לזה 8 אינטליגנציות, יש אינטליגנציה שהיא שכלית, אחת שהיא רגשית, אחת חברתית, אחת מוזיקלית, אחת מחווית, אחת גופנית, ושכחתי אחד, אני כל פעם שוכחים אחד, זה בסדר, אבל הוא קרא גם, הוא לא דיבר על רוחנית, הוא דיבר על גם שפתית וגם טבעית, ואני חושב שאמרנו אותם, ומצאתי לפחות שיש את האינטליגנציות האלה באמת, אבל יש את האינטליגנציה שהיא מעל הכל, והיא בעצם זאת שעושה שהילד הוא יוכל להשתנות באמת. כידוע שהאופי של האדם נחתם בגיל 3. זה ככה פרויד קבע, וככה אחרי זה גם החוקרים ההתפתחותיים. אז יש לנו כאן אמירה מאוד מאוד חשובה, של מהו הדבר שאפשר אחרי גיל 3 גם להפעיל כדי לשנות את מה שלא עשינו בשלושת השנים הראשונות, דבר ראשון. דבר שני, מהו הדבר העיקרי שאני רוצה לבנות בשלושת השנים האלה? איזה אינטליגנציה מאלה אני רוצה? ידוע שהאינטליגנציה הרגשית היא מאוד מאוד חשובה, ו-70% מהאינטליגנציה היא רגשית, והחברתית, אבל בעצם מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים אינטליגנציה ציורית. מה שעושה שהאדם משתנה ומסוגל אחרי זה לחולל שינויים באישיות שלו, להפוך אדם לאדם עם דימוי עצמי יותר גבוה, מה שבונה את הדימוי העצמי של האדם זה אותה אינטליגנציה הציורית שהיא שורש לכל האינטליגנציות. ואנחנו צריכים להבין אותה. מהי אינטליגנציה הציורית? אינטליגנציה הציורית פירוש הדבר להתחבר אל האדם איפה שהוא נמצא. כן? אז אנחנו מדברים על תינוק, מדברים על גיל הרך. הנה יש דפי מקורות שם על השולחן. ואנחנו מדברים על גיל שהוא רך, וכי שמו כך הוא ילד רך, באמת. ועלינו לדעת ששנה ראשונה הוא בונה את הממד הזה שנקרא אמון. אמון בעצמו, אמון באחר. ומה זה חינוך רוחני, אם כן? חינוך לאמונה. זה החינוך של השנה הראשונה. זה החינוך שאדם לומד לשאת את הנעלם, כפי שאמרנו בשיעור הקודם. לשאת את הנעלם. יש דבר שהוא איננו עכשיו, ואני עכשיו נפחד מאמא שלי בלילה, אבל אני יודע שבבוקר אני אמצא אותה שוב. את הבחינה הזאת, זה מה שקורה בשנה הראשונה. בשנה הראשונה, אדם אם כן בונה את הדבר שהוא הכי הכי, אחרי זה יאבן פינה לאישיות שלו, וזה נקודת הבחירה שלו. כי הרי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיים. הבחינה הזאת של דימוי עצמי, של פיתוח המדמה, הנקודה הזאת של לפתח את המקום הזה שהוא השורש של כל האינטליגנציה, זה נקודת הבחירה שלנו בחינוך ובחיים בכלל. כפי שאנחנו יודעים, שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. המקום הזה שנקרא יראת שמיים, אל תקרא יראת שמיים אלא ראיית השמיים, לראות את השמיים שבתוך האדם. זה דבר מאוד חשוב לנו להבין, כי הרי אנחנו לא מדברים על ההכלה רגשית, אלא מתוך שאנחנו מבינים את הבחינה הזאת של לחיות אותו בהווה. לחיות אותו מהמקום בו הוא נמצא. אז זה, ותאר ליבנו לעובדך באמת, כן? מה זה לתאר את הלב? וואי, תודה. תודה רבה. מה זה לתאר את הלב? להיפגש עם האדם במקום בו הוא נמצא. אז כשזה תינוק, כשזה ילד קטן, אז אנחנו צריכים לחזור למקומות מאוד מאוד ראשוניים באישות שלנו. זה מזכיר, כן? מזכיר לכל אחד ואחד, שהמפגש עם הילד הזה הוא מחבר אותנו באמת למקומות האלה שלפעמים שכחנו. למה שכחנו? בגלל החיים, בגלל הריצה הגדולה הזאת של החיים. אנחנו שכחנו, איך אומר הרב קוק, אנו צריכים תמיד להתחיל מראש, מראשית המחשבות של הילדות, לבררם ולזכחם ולהוציא את הטוב והאור שבהם בתואר ואומץ. אין לנו לזלזל במחשבות הפשוטות, אין עומדות לנו להאיר את דרכנו, יותר מכל המחשבות שאנו מדמים שהן רמות ונשגבות. כל הלימוד שאנחנו נעשה כאן, כל הלימוד תורה בכלל שלנו בחיים שלנו, לעבור מעץ הדת טוב ורע לעץ החיים, לעבור מבחינה של ידיעה לבחינה של חיים, של לחיות את. ולכן, לפעמים אנחנו שומעים על כל מיני טכניקות, כמו זמן איכות, איך לעשות כדי להוציא ילדים יותר, אני יודע, בריאים בנפשם, אבל בעצם מדובר בבחינות נסתרות, שכמעט אי אפשר לחקור אותן. כי מדובר בבחינות האלה שהן ממך בפנים, עולם הכוונות שלך, האם אתה נמצא עכשיו עם הילד שלך כשאתה נמצא איתו באמת. וכמובן שהוא מקבל את זה הרבה מאמא שלו בשנה הראשונה, אבל כמובן שהאישה מקבלת את זה מאוד מבעלה גם כן בשנה הראשונה וכל השנים. הבחינה הזאת של עד כמה יש זוגיות במקום הזה, עד כמה יש חיבור של ממש. אפשר שמכלפי חוץ זה יראה הכי טוב ובעצם אין חיבור. או יש חיבור מועט. החיבור הולך ומתחזק לפי מה? לפי מה שנקרא רמה רוחנית. לכן אני שוב חוזר עם כל הטענה של כל השיעור הזה, כן? שהנפש מקבלת מזון מהרוח. עד כמה אתה באמת איתי? לפי עד כמה אתה רואה אותי מבית מבפנים. ואהבת לרעך כמוך, כל התורה כולה. אתה מסוגל לראות מבפנים, אתה רואה את הדומה בדומה. זה השורש לדימוי עצמי. הדימוי עצמי נבנה אצל האדם בתחושה שמישהו נמצא איתי שמה מתחת לשולחן. כן? כמו הסיפור של האינדיק. דומה בדומה איתי באיפה שאני נמצא. לדעת להשתולל עם הילד, לדעת לצחוק איתו, לדעת לא להיות בהרמוניה איתו. כן? לצחוק, להתגלגל, להשתגע איתו. כן? לא לפחד להשתגע. כי לעולם ההרמוניה, בלי דיזהרמוניה, היא הרמוניה דלה. הרמוניה של בית מסודר, שהכל צריך להיות לפי הקריטריונים, כן, של סדר, זה בית כלפי חוץ. אבל באמת, באמת, הרמוניה במוזיקה היא חייבת לשאת בתוכה דיסהרמוניה, היא חייבת לשאת בתוכה צלילים צורמים שהופכים להיות זורמים. כן? אם לא, זו מוזיקה לא מעניינת. ככה בדיוק הם החיים שלנו. ליצור את הדבר הזה, זהו הנקודה של, נקודת בחירה שלנו. בזה אנחנו נבחנים בעצם, עד כמה אתה איתי כשאתה איתי. עד כמה אתה איתי כשאתה מדבר איתי, עד כמה אתה רואה אותי באמת, ולכן התקשורת וההתקשרות בין אם לתינוק, היא כמובן מאוד קשורה למגע, לקשר עין, לחיבור, לחיבור האמיתי. כן? האם אתה מצליח לחזור אל המילים של אותו תינוק, ולצחוק איתו, וליצור את הדבר הזה שיהיו הבסיס של האמון, כלומר של האמונה בהמשך, להרגיש שיש נוכחות השם, למרות שעכשיו אני במצב לא טוב. עצוב לי, קשה לי, רע לי, אני יודע שהשם איתי. הבחינה הזאת היא בחינה שאנחנו קונים בשנה ראשונה של החיים, ואם זה לא נעשה בצורה נכונה בשנה ראשונה, אז אפשר כמובן כל החיים, שבמקום שחוזר בתשוב ועומד בו, אין צדיק גמור עומד בו, אפשר תמיד, גם ברמה הרגשית, גם ברמה האמונית, אפשר תמיד לפתח את הנקודה הזאת. חינוך לאמונה, אם כן, חינוך לדת, זה בכלל לא חינוך בתוך כפייה, נתת ידיים, בירחת, לא, זה בירחת המזון, תדיק עוד פעם, כן? בכלל לא. אלא חינוך לאמונה זה חינוך של חיבור, של התקשרות, של אמון, כן? של חיבור שהילד יודע שתמיד תמיד תמיד, אחרי הנעלם, אחרי העדר, יש נוכחות, יש נוכח. וזה אם כן לומר שכמו שאו חברותה ומיתותה, מה שתוכל ללמוד עם הילדים שלך בהמשך תורה, לשבת איתם וללמוד באמת, זה לפי אותו חיבור, אותה יכולת, כן, היום הרבה ילדים הם, וזה, אני חושב, תופעה נוראית, שמבחינים ילדים מאוד מאוד מוקדם, לכל מיני הפרעות, של הפרעת קשב וריכוז, בגיל 4, או בהפרעות בקואורדינציה, בגיל מאוד מאוד צעיר, או איחור של התפתחות השפה בגיל 3, 2, כשבעצם הרבה 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 פעמים אפשר לראות שלכל ילד יש את הקצב שלו, אבל גם ההסתכלות המאבחנת של ההורה עם הילד שלו, כן, הדאגה שזה מעורר והעמדה הנפשית שנגרמת מאותה הסתכלות מבחוץ, מה קורה איתה, למה אתה לא אוכל, אתה מתחת לעקום הגדילה, אמרו לי בציפת חלב, ואז אתה דואג ואתה בלחץ, שבסופו של דבר אנחנו יודעים עד כמה הילד יש לו את הקצב משלו, ועלינו בעיקר לדעת להתחבר אליו. אני לא אומר שלא צריך לפעמים מבחון מוקדם, ואבחונים כמובן התפתחותיים, אבל אנו גם לדעת שיש לפעמים מציאות של מודעות יתר. של יותר מדי מודעות זה גם לא טוב. כן? להפרן ילד שהוא שובב היפר-אקטיבי ולתת לו ריטלין בגיל 4, זה בעייתי. כן? מקרים רבים, אני מדבר לא סתם, מתוך ניסיון של הרבה מאוד מקרים, של ילדים שבגלל אותו רצון לדעת אותם ולא לחיות אותם, הם נופלים ברשת של של ה-DSM. יפה. איך אתה שואל, יפה. איך זה שאתה יותר מתחבר אל הילד, הוא יודע יותר לעשות את הנעלם. בוא נראה את זה בחרדות פרידה. ילד שיש לו חרדות פרידה, חרדות נטישה, הכלי כדי לעזור לו לעשות את הנעלם זה להדק את הקשר איתו. כי החוקרים קוראים לזה הקביעות האובייקט. בגיל שלוש יש ככה תיאוריה שאומרת שצריך שהילד יהיה לו איזה מה שנקרא אובייקט פנימי של אבא ואמא. ולכן אני יכול בגיל שלוש בהחלט ללכת למעון, ללכת לגן, כי אני כבר מרגיש את נוכחותם בתוכי. אז בואו נחזק את הקשר הזה, אם הוא לא עדיין לא נוצר, הקשר. בואו נחזק אותו כדי שהילד יוכל ללכת עם המזוודה הזאת של אבא ואמא, הם פה, הם איתי. למרות שאני עכשיו רבע שעה הליכה מהבית, ואני יודע שהם איתי, הם חושבים עליהם, מתפללים בשבילי. יש נוכחות למרות הנעלם. לכן, עידוק הקשר הוא זה שמאפשר יותר לילד לשאת נעלם.
זה כבר קיים
בתוכו. בדיוק, בדיוק. זה כמו שביציאת מצרים, הנוכחות האלוקית הגדולה אפשרה לנו במשך 40 שנה להיות עם ישראל.
אז באותה נקודה, כלפי הקדוש ברוך הוא, אימון כלפי הקדוש ברוך הוא, איך אתה מפתח את זה?
החיבור על הקדוש ברוך הוא נובע מהקשר הבין אישי בגיל הזה. זה לא בא מזה שאתה מדבר עם הילד על הקדוש ברוך הוא שהוא בכל מקום, וזה גם אגב בגיל מבוגר יותר גם. אני חושב שבחינוך בכלל אנחנו צריכים למעט בלדבר על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בכל מקום, הקדוש ברוך הוא שומע אותנו, אתה יודע, הוא נפטר, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא אצל הקדוש ברוך הוא. זה הרבה פעמים עושה את אותה בחינה הזאת של אמונה, מאוד שטחית, מאוד עבודה זרית, מאוד 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 לא מאפשרת להתמודד עם הקשיים של החיים, כן? כי אתה חיים איזו תפיסה מאוד מאוד דוגמטית של האלוקות.
אבל ילדים פה בגילה לא מכירים הרבה שם, הם באמת שואלים על קדוש ברוך הוא.
נכון.
הם שונים בגן, בסביבה.
נכון, נכון.
אז מה להגיד להם שתגדילו תדעו?
הילדים שואלים, ואנחנו עונים להם בצורה מוסווית, לא בצורה ישירה. כי ילד שואל, רגע, הקדוש ברוך הוא קיים? כן, קיים. איפה הוא? לא יודעים. בצורה שעדיין משאיר לילד אפשרות ליצירה. כי אם אנחנו מגדירים אותו בצורה יותר מדי של נוכח, אז הוא עלול להתבלבל כשאחרי זה הוא יראה שיש מציאות לפעמים לא פשוטה. כן? הוא צריך להרגיש שזה זה, זה נושא דינמי, נושא עמוק. זה בסדר גמור להגיד לילד, אז נושא, אתה שואל שאלה, בוא נזכור את השאלה הזאת, עוד כמה שנים, היא מאוד מאוד חשובה. ולא לסתום את השאלה בתשובה שטחית. בעיקר שמה שיחזק את החיבור שלו לקדוש ברוך הוא, זה הדימוי גוף, דימוי עצמי. דימוי, כלומר, איך אני מדמה את עצמי מבפנים. כן? כן, מה זה בעצם החיבור אליו? זה החיבור אל נשמתי. האם יש לי נשמה שמסוגלת לאכול מהפכות באישיות שלי? האם אני מאמין בנשמה חלק אלוקה ממעל או לא? זה מה שיעשה שאדם הוא יהיה אחרי זה מסוגל להיות אינטליגנט. כלומר, דוגמה בשיעור. כן, תחשוב על שיעור. מה היכולת שלי לתפוס את המילים של האדם שאומר את השיעור ולהפוך אותם למילים שלי, לשינויים בחיים שלי? זה לפי אותה יכולת, כן? להאמין בשינוי, לראות את המושגים כמושגים שמסוגלים לחולל שינוי. וזה הבחינה של מכל מלמדי השכלתי, ומתלמידי יותר מכולם. האדם לומד דווקא מהתלמיד. למה? כי התלמיד נמצא בדיוק במקום הזה שהוא שואל, שהוא מוכן להיפתח, הוא מוכן להתקדם. כלומר, במקום שהוא מסוגל, הוא מתאמץ לפחות, לראות יותר מבפנים. אנחנו נלמד מזה מהילד. הילד הוא במקום הזה. אני יחזק גם כהורה את הבחינה הזאת שנקראת דימוי עצמי, או אמרנו שזה החינוך עם עירת שמיים, כלומר לראות את השמיים, לראות את הדברים מבפנים, לפי יכולתי להתחבר אל הילד הזה, ולילד הזה, ולילד ההוא, ולמשה, וליוסי, ולעודיה. כי כל אחד יש לו את האופי שלו, כל אחד מזכיר לי דמויות של העבר שלי, כן, הורים שלי, הורים של אשתי, הורים של, או מכרים, ואני עכשיו מול עצמי, מול הילד הזה. מה היכולת שלי להיפתח אליו, להיות דומה בדומה איתו. במקומות שאנחנו נתקעים בחינוך, במקומות שאנחנו כועסים, זה אותם מקומות שלא ביררנו. לא מדבר על, כן, על עמידת פנים כאילו כועס. אבל כעס של ממש, האדם הוא נתקע שם. כן? אני יודע, האדם שהנושא שלו זה נושא של צניעות, אז הוא מה שנקרא, יסחוף את כל הפיוזים בבית, כי עכשיו הוא נתקע בדיוק באיזה בעיה של צניעות אצל אחד הילדים. זה נושא לא מבורר אצלו. אז שם הוא נכנס והוא לא מצליח להזדהות, הוא לא מצליח לדבר, הוא לא מצליח לראות כן? הוא נושא של שליטה. ילד שמכניס אותו לאיבוד שליטה. אז אני צריך עכשיו מול הילד הזה לאפשר לעצמי לא להיות בשליטה. זה בסדר. כי אם אני נאבק איתו על השליטה, אני מראה לו שבמקום שלא ביררתי. לכן אין בשליטה, מושג השליטה אצלי, יראת שמיים. אני לא מצליח עם המושג הזה של שליטה לראות את השני. אני כבר לא רואה אותו, אני רואה את עצמי, אני בכעס, בעבודה זרה, זר לעצמי, זר לא. לא רואה אותו מבפנים באמת. חשוב שאנחנו נתרגל, אני חושב, ללשון הזה, כי הרבה פעמים הגדרנו יראת שמיים כדבר מאוד דתי, שזה לא נכון. יראת שמיים זה הרבה הרבה יותר, כמובן, זה נקודת הבחירה שלנו. יש מושג שנקרא טמפרמנט בהתפתחות של הילד, כן? זה טמפרמנט, ילד נולד עם טמפרמנט מסוים. ואז הרבה שנים חשבו שהכל נמצא במין מטען גנטי, ועשו מחקרים על תאומים, לדוגמה, כן, תאומים הומוזיגוטים, זאת אומרת ממש זהים, שהיו במשפחות אומנות או מאמצות, וראו מה ההשפעה של הסביבה לעומת הניתן הגנטי, זה המון מאוד קל ככה לבדוק, ואז הוכיחו שיש מטען גנטי לאישיות. אבל חזרו על כל המחקרים האלה לאחרונה, ושללו אותם, וראו שכל המחקרים בעצם נעשו מעמדה מחקרית כבר, שרצו למצוא את הדבר הזה. כלומר, היום אוכר שאין גנטיקה של ההתנהגות, יש מוכנות גנטית. אותה בחינה אפשר להביא אותה ימינה או שמאלה, לטוב ולרע, לפי מה? מה עושה את ההבדל בין חסד ותאווה? כן, כמשל, נקודה של יראת שמיים בזה. האם לא ביררתי את הנקודה הזאת, ואז אני תקוע באיזה תאווה, או ביררתי אותו ואני יכול להפוך אותו לאהבה. זה האינטליגנציה הציורית, זה מה שמאפשר לנו להגביר את הדימוי העצמי של הילדים, וזה במקום לעבוד על כל האינטליגנציות השונות, המוזיקלית, הרגשית, השכלית, החברתית, המרחבית והגופנית. במקום זה אפשר שאנחנו נעבוד מהמקום השורשי, מתי, דוגמה, החוש המוזיקלי של האדם מתפטר הוא האומנותי, אומנות מלשון אמונה. היכולת הזאת לעורר את עולם החושים. בעצם, מה שאנחנו אומרים, לפני גיל 3, רוב ההתקשרות היא חושית. היא קשר, כי אין עדיין שפה משוכללת מספיק. אז מהי החברות עם גיל הרך? עם ריח, עם עיניים, עם שמיעה, עם מגע, עם טעם, כן? אנחנו שמה נפגשים. גם בהתהוות העולמות, תראו במקום מספר 3, כתוב שבהתהוות העולמות בתחילה היה מה שנקרא דמות, שנקרא אדם קדמון, כן? תחילת הצמצום, מה שנקרא אלוקי, ומה הייתה הגישה של 10 ספירות, פנימיות וחיצוניות, דמיונם כמראה אדם, אומר ספר האילן של הרמח"ל שמסכם את כל עץ חיים, הראשון שבכולם אדם קדמון, וממה שנגבל בפנים יוצאים 4 חושים. חלק ממנו ראייה, שמיעה, ריח ודיבור. ככה מתחילה התהוות של העולמות בפנימיות. ככה בדיוק אנחנו נפגשים עם הילד. ממקום אמרנו שזה כמו שאדם הראשון לפני החטא, כן? באותו מקום שאתה עדיין יכול לחיות את הדבר בלי לחשוב עליו. כן, מבחוץ, בלי לחשוב עליו. האם זה טעות ללמד אותיות לילדים לפני גיל 3? לא, אם זה בסגנון של משחק. אם זה לאכול עוגת שוקולד בצורה של א', אחרי זה במגירות של הגרביים יש עוד ב', וכל פעם הוא, כן, ואם אתה ככה פעם ביפן עשו איזה מחקר שאפשר ללמד אותיות לילדים בגיל מאוד מאוד צעיר. אבל לכתחילה זה לא רצוי. כי הילדים לפני גיל 5, כן, לפני, אנחנו למדנו פעם, בלפני שנה עשינו סדרה של שיעורים על גיל הרך, שכל שלב התפתחותי, כל שנה, בעצם שנה מלשון שינוי, כל שנה הוא כנגד אחד מהכוחות בנפש של האדם. ובאמת שלושת השנים הראשונות, כנגד הרדלה, רשע דלא התיידה, מקום של כתר, מקום על מודע, שנה ראשונה אמון, אמונה, שנה שנייה תענוג, כלומר התקשרות בעיקר, שנה שלישית רצון, גיל הלא. ורק בגיל 4 מתחיל להיות הופעה של החוכמה, שזה המקום שהדברים יוצאים דרך ציור, מתחיל לצייר. הוא מתחיל לצייר, כלומר הוא מסוגל ללמוד סוף סוף אותיות, בדרך כלל בגיל 4-5 הוא כבר ניגש אל האותיות, ומכאן המנהג של תלמוד התורה, בכניסה לתלמוד תורה, עם האותיות והדבש, וככה הילד נכנס ללימוד, אבל לפני כן, בעצם לא מדובר בלימוד פורמלי, מדובר יותר בלימוד חושי. מרגרט מלר מדברת, אחד החוקרת החשובה של הפסיכולוגיה, דיברה על זה שיש בכלל בחודש הראשון שלב אוטיסטי. זאת אומרת, חודש ראשון, כן? ממש בהתחלה, הילד הוא די עם עצמו, והוא רק, אם כן, עוד יותר ער לשינויים האלה. בריח, בשמיעה, במוזיקה, כן? שאגיד שגם העובר, האמת, גם מאוד מאוד רגיש למוזיקה, לצלילים, חוץ, כן? היו כמה מחקרים שהעובר שומע. וגם הילד בשנה, בחודש הראשון של החיים, ככה יש לו איזה רגישות לחושים שונים, ואחרי זה זה הולך ופוחת. אנחנו משקיעים בשנה הראשונה בעיקר במפגש החושי הזה. פיתוח דימוי העצמי של תינוק, אם כן, זה להיות איתו שם. כן? אמרנו שמשל, הטיפול בהפרעת קשב וריכוז, אז אתה לוקח ילדים יותר בזמן אחד לאחד. יש לזה היגיון מאוד מאוד גדול. ילד שלא פיתח מספיק את האחד לאחד בשנה הראשונה של החיים, הוא יצטרך בגיל 12, שניקח אותו מהכיתה עם 30 תלמידים, ונבודד לו זמן איכות אחד לאחד. כי הוא לא בנה, כן? את השלב הזה. ילד שלא זחל וסובל מהפרעות בקואורדינציה, או כל מיני הפרעות אחרות, ואומרים בהתפתחות שלו, הוא לא זחל, הוא קפץ בגיל 7 חודשים, לא זחל, ישב והלך, כן? אז אנחנו אומרים שהילד הזה הוא צריך לסחול עכשיו. עכשיו הוא בן 13, לא משנה, שהוא יסחול עכשיו. שיעשה את השלב ההתפתחותי שהוא לא עשה, כי אנחנו מעוניינים שהוא לא ידלג. ואז אנחנו נראה שבעצם הוא יחזיר לעצמו לפעמים תפקודים גם קוגניטיביים בגלל שהוא זחל. אז תחשבו על הילד הזה שלא קיבל מספיק קשר אחד לאחד, לא נורא, נעשה לו את זה עכשיו, זה נורא לכתחילה, זה לא נורא בדיעבד, כי שום דבר לא נורא בדיעבד. אם זה המציאות עכשיו, נגביר את הקשר אחד לאחד, אבא ייקח אותו, יבודד אותו מכל המשפחה, איזה ייצור, איזה קינה, אנחנו לא, פחות אכפת לנו מזה, יותר אכפת לנו שהילד הזה יקבל הרבה מאוד או חונכות, או שיעורי עזר, או קשר פרטני עם אחד מההורים, או כל פעם הורי אחר, להגביר את האחד לאחד, ואז לבנות מחדש את אותה בחינה שהייתה אמורה להיבנות בשנה הראשונה.
סליחה, אתה יכול
לחזור
על העניין של אינטליגנציה ציורית, או
לא זו אינטליגנציה ציורית? למה יראת שמיים נקראת אינטליגנציה ציורית? היכולת לצייר את אבא ואמא בתוכי בלי נוכחותם. מה היכולת שלי עכשיו לשתות את התה ולהתכוון, להתחבר אל התה? מה היכולת שלי לדבר איתך ולדעת שאני מדבר עם דוד, ולהכיר אותך ולדעת מה אני רוצה להגיד לך? כן? זה החוכמה. אתה יודע, אנשים שאין להם טקט, לדוגמה. הם אומרים אותו דבר לראש ממשלה ולסבא הזקן, כן? גוסס. זה חוסר הבנה של מה? חוזר חיבור למציאות, מה, אתה לא מבין? מה, למה, אבל, מה? הם לא מבינים, חוסר הבנה חברתית, לדוגמה, או חוסר הבנה רגשית. אז היכולת הזאת לצייר אותך מבפנים, לראות אותך ולכן לייחד את הדיבור הזה עכשיו אליך, לא כמו נייחד את זה לאשר ולמשה.
זה מילה נרדפת לדמיון?
כן, זהו. השריר שעובד פה זה הדמיון באמת. כי אנחנו לא מדברים על שכל, כי השכל הוא נתקע באיזשהו מקום. שכל זה מה שאני רוצה להגיד עכשיו במשפט שאני אומר לך. אבל בגלל שאני פחות מכיר אותך, אז אני אגיד מילים שמתאים יותר לך. לפי מה? איך אני מדמה אותך מבפנים, לפי מה? לפי איך שאני מדמה את עצמי מבפנים. כן? זה בחינה, כשאדם מתפלל, איך אני מתחבר אל השם, לפי איך אני מדמיין את השם בתוכי. מה זה מדמיין? מה, זה תראה בדמיונות? לא. מדמה, כלומר, איך אני רואה אותו בחיים שלי, איך אני מדמה אותו כאוף, כן? איך אני חש, איך אני רואה אותו זאת אומרת, בתוך המציאות פנימה. הבחינה הזאת היא נקרא בחינה ציורית. לצייר את המציאות מבפנים, זה כמו שיש לפני המחשבה עולם ציורי. לפני שאנחנו חושבים בכלל, אנחנו מציירים את המחשבה. כן? נגיד, אני רציתי לדבר איתכם היום על מה? על משהו שנקרא דימוי ואינטליגנציה. אוקיי, איך מורידים את זה ל-1, 2, 3? זה כבר בינה, זה כבר קלסיפיקציה של הדבר, זה כבר שכל. אבל יש משהו ראשוני, כן? נקודת החוכמה בעצם הראשיתי, שזה מקום שמאוד מאוד חשוב אצל הילד. זה משהו בעצם תופס. תופס מי אתה? לכן יש פתאום שהילד נתפס לזה אורח. נתפס, מתחבר אליו ומחבק אותו, הוא לא מכיר אותו. מה קורה פה? הוא אורח מאוד מאוד שיש לו אינטליגנציה כזאת, כן? ואז הוא חש את זה הילד, הוא מתחבר אליו ישר, והאורח גם מתחבר אליו ישר. נוצר איזה חיבור. ואם הפוך, אם אחד מההורים מרגיש שוואו, לא, אין כימיה, אין חיבור עם הילד הזה. זה להתעקש, זה תמיד אפשר לעורר, כמובן. כי מכל מלמדי השכלתי הוא מתינוקה יותר מכולם. מהתינוק הזה אני הולך ללמוד יותר מהרבא שלי. כי אני הולך להתחבר סוף סוף למקום אמיתי, למטה, שזה ההוכחה שאני הבנתי מה שהרב שלי אמר. כי כל המגמה של התורה, כל המגמה של הלימוד, לשכלל את העולם הציורי. לא שאנחנו נדע מה קרה כשהם יצאו ממצרים, מה הפסוק אומר. אלא שניכנס לתוך המילים, שניכנס לתוך המשמעויות, שנדע להפיק מזה תובנות לחיים שלנו. כן? גם אדם לומד גמרא, 80% מהתלמידי תיכון לא אוהבים גמרא. אני חושב שיש הרבה סיבות לזה, כן? אחד הסיבות שהם לא תמיד לומדים מהסוגיות שמעניינות אותם. צריכים ללמוד מסכת מכות, לא מסכת השור שנגח. לא מעניין אותם. אבל גם, אני חושב שאיך אפשר שהסוגיה הזאת תהיה סוגיה שמחוללת שינוי באישיות שלו. זה דור דור שם וקשה פניך. דור שכל כולו זקוק לעבודה של יראת שמיים. איך זה מתורגם, הדבר הזה שאתה אומר, בשפה שלי, כן? דיברנו על זה שיש תורה אחת שנקרא תורת דוד, התורה הזאת. שהתורה הזאת של המלכות היא תורה שרוצה לתרגם כל דבר במושגים של מה עליי לעבוד עכשיו. כן? מה זה, כן? מה זה גורם לי לעשות עכשיו שונה בחיים שלי? תורה שרוצה יישום, שלא רוצה להשאיר את הדברים ברמה תיאורטית. אז הדבר הזה, היכולת ליישם, זה היכולת לצייר. אם אין שינוי בציור, אין שינוי באמת בעשייה. איך משנים את הציור? לפי שינויים בהבנה. כשמעמיקים את ההבנה, משנים את הציורים. דוגמה, אני חשבתי שרבנים זה אנשים שהם לא מבינים כלום, פתאום אני רואה את הרב שלי, והוא אומר דברים שבאמת מדברים אליי, והוא מדבר איתי, ודברים שאני כל כך זקוק לשמוע, אני עכשיו משנה את ההבנתי של מה זה רב. ולפני כן, לא יכול. שבת, תגיד לי שבת, לא יודע מה זה שבת, זה עוד איזה כזה לנוח. פתאום אתה נוחר בשולחן של שבת, מה אתה עושה? אתה רואה. אתה רואה את המבט של הבת שמסתכל באבא שלה ושואלת, אבא תגיד לי, מה זה אומר הדבר הזה? ואבא מסביר, ויש אהבה, והם שרים ביחד. אי אפשר לתאר בכלל במילים. אבל נוחרתי שם, אני רוצה לחזור אל השם. למה? משהו השתנה בתובנה שלי של מה זה שבת. כי הסבירו לי לפני כן, זה היה עדיין חיצוני. חוויתי את זה, זה משהו אחר.
האם זה דומה להבדיל? כלומר, אני יכול להבדיל ההתפתחות הניו-אג'ית הזאת של סוד
הסוד.
כן, הסוד. להתאמיין את הדברים על מנת שנקום.
הבעיה של הספרים כמו הסוד, או כמו כל ההתפתחות הניו-אג'ית, כמו שאתה אומר, של תדמיין וזה, שאפשר להיכנס בקלי קלות בדמיונות. זאת אומרת שחז"ל אמרו, היו מאוד מאוד קרובים למציאות, ואם כן, כשהם דיברו על יראת שמיים, הם לא דיברו על, אני יודע, משיח עכשיו, על אילוזיה. הם דיברו על זה, בוא נראה אותו עכשיו. איפה אתה נמצא? זאת אומרת, תמיד, הדיבור הזה של יראת שמיים, הוא דיבור מאוד מאוד מחובר למציאות. לדוגמה, פה זה הפוך מדמיונות. המדמה הוא הפוך מדמיונות. כי אתה לא עוסק בדמיונות עם הילד שלך. אתה לא עכשיו מדמיין שהוא הרב הראשי לישראל, וזה עוזר לך להתחבר אליו. הפוך. אתה מוריד את כל הציפיות עכשיו. ואתה איתו משחק גולות. כן, המדמה הוא פועל אם כן הפוך מהדמיונות. הסכנה של כל השיטות האלה, כמו שאתה מתאר, הן שיטות עם המון המון אילוזיות, כן? וזה קורה לפעמים ביהדות גם, יש כל מיני נטיות כאלה. שאתה מוכר שקרים, אתה מוכר כל מיני דמיונות שמעוררות המון אכזבות. כן, כמו שאחד שאומר, המשיח צריך לבוא השנה. מה קרה? הוא לא בא. אז מעין לך גם, מה זה הדבר הזה שאמרת? זה מאוד מסוכן. וזה בדיוק דומה למה שאתה עכשיו מתאר, שזה בא במקור של שכנוע כמובן, שאתה משכנע את האדם ואת זה וכולי, אז יש לזה דבר טוב, כן, לעצמו, ולכן יש לזה אפקט, אבל זה מאוד מאוד מסוכן. זה מאוד מסוכן כי זה יכול להשאיר אותנו מאוד מרוזבים מהחוסר התוצאה.
אבל אם לקחת את זה לצד א' יותר צנוע, לא לדמיין משיח, אלא לדמיין את הילד שלך להתפתח בצד הטוב וה...
זה מצוין. לדמיין את הילד בצד הטוב, אם זה לא מעורר ציפיות, זה בסדר. אם זה מעלה ציפיות, זה לא טוב. זאת אומרת, זה סימן שאתה בדמיונות. מה ההבדל? האם אתה מחובר למציאות שלו באמת? או האם אכפת לך מעצמך, להתגאות שיש לך ילד טוב? או אתה רואה את משה, את יוסי, את אלי, בצורה שונה. אתה מסוגל להתחבר אליהם כל אחד לפי דרכו. כן? אצלנו בבית, דוגמה, כל ילד איתים לו מקום חינוכי שונה. מאוד חשוב, דוגמה, להתאים את ה... לפי מה? לא לפי הציפיות שלך, לפי המקום האמיתי שלו. אצלנו גם, כל ילד היה לו מין התנהגות ראשונית של תינוק, שיפיין אותו, שילד אחד שהיה מבלגן כל הגמרות, כל הזמן היה מוריד את כל הגמרות, זה אולם דן. יש אחד, היה לוקח מגבת על הראש והיה מתפלל, בגיל שנה אני אומר. התנהגויות ראשוניות כאלה. זה דברים, אחד היה נותן, כל דבר כך, כל דבר כך, כך, כך. כן? תסתכל על הילד, יש לו נטיות כאלה ראשוניות, לזה אנחנו נוכל לפתח אותו. מהמקום הזה. אז מה זה יראת שמיים? לראות את הגודל שלו. לא לדמיין, לא לחיות באיזה מין אשליה, כי אז תמיד זה מה למלא, זה חסר של מה שלא היית, או מה שאבא שלך רצה שתהיה ולא הצלחת, או הפוך, מה שלחצו עליך שתהיה, אז אתה רוצה שהוא יהיה הפוך. כל מה שלא ביררת עם עצמך, אז אתה באיזה דמיונות, זה עובד באיזשהו שלב מסוים, זה נשבר. כן, בגיל ההתבגרות בדרך כלל זה נשבר, כי הילד הוא כבר מרגיש שזה כבר לא הוא. אז הדימוי העצמי, אם כן, הוא בא מאותה התלהבות, כן? אומרים שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, קדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא. קדושה שנייה, כשישראל חזרו אחרי פורים, חזרו בהתחלה לאט לאט, אחרי זה יותר, הם באו, אמרו, כתוב, מצאתי את זה בקהלת רבה, שעשו סוכה, כן? ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות כי לא עשו מימי יהושע בן נון. כן? זאת אומרת, מי ימי יהושע בן נון, כתוב במדרש, לא עשו סוכות כמו עכשיו. מה זאת אומרת? מה, בימי דוד המלך לא עשו, מה זאת אומרת? בית שני עשו סוכות בצורה כזאת? כן. אז זה הקדושה השנייה שבאה לקדש גם לעתיד לבוא. שיש בחינה כזאת של רוצים, באים, כן? מתחברים. אני אומר, זה אותו דבר בחיבור עם הילד. מה האנרגיה שאתה מכניס שם? ואצלנו הגברים זה בעיקר מה המוכנות שלך לוותר על האידאות הגדולות. כן, קשה לנו, זה גבורה בעצם, אידאות הגבורה. איך למקד את כל הלימודים שלך עכשיו בחיבור אל, ה, אל, ה, אל הילד הזה. או שוב, אשתך שאם מתחברת אל התינוק. אז יש אם כן שמה אפשרות ליצור, לעזור לו ליצור כלים, להפוך את הקליפות. הרי הנוצרים אמרו שהילד הוא אלוקי, כן, אנחנו יודעים שלא, התינוק הוא מלא בתומה, מה זה תומה? התימות, הוא מלא, כן, הוא לא מתוקן, זה לא מה שאני רוצה להגיד, כן, הוא מלא בסתירות, והוא בוכה סתם, והמון דינים, ודינים של הרגש, דינים של המחשבה, פתאום הוא מתעקש על משהו, אבל כל האנטיים האלה, כל הקשיים, אנחנו רוצים להפוך אותם לכלים. זה חינוך. כן? מה זה חינוך? להפוך את הקטנות, מה שנקרא בשפה פנימית, קטנות דקדושה, לגדלות על ידי מה? להפוך את המקום הקטן, התקוע, לכלים דגדלות. זה מה שאומר שם הרמז. שאף על פי שמדרגת הקטנות שבקדושה היא מתעדכנת, שממנה נעשה בחינת הכלים לגדלות, וכאן הודע אצלנו, שהמקום הקטן שהילד נתקע, זה המקום שאפשר לחנך אותו. זה המקום שממנו אפשר להפיק את המיטב. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. במקום שהילד הזה נופל, מהמקום הזה בדיוק הוא יקום. לכן לא להתייאש, לא רק לא להתייאש, אלא להבין שאנחנו... כן, יש טכניקה בטיפול באוטיסטים שדיברתי לכם על DIR, Developmental Interactional Relationship, שאתה מתייחס אל האוטיסט בדיוק בפה שהוא נמצא, מה שהוא עושה, משחק עם המסעית, אתה משחק עם המסעית, מה שהוא עושה, ברו, אתה עושה, ברו, מה שהוא עושה, אתה עושה, אינדיק, שמה, מתדמה לו, ואתה עוזר לו, כן, ויש כמה ילדים שאני מכיר שהם יצאו אפילו מהאוטיסט מזה, אומר, על אחת כמה וכמה כל ילד וילד, תקוע, כן? שכל תקיות דורשת שההורה יהיה שמה איתו, יאמין בילד שלו, לא יתחיל לחלק לו כל מיני ציונים וכל מיני הפוך ממחמאות, אלא יתחבר אליו, יהיה שמה איתו, והילד עכשיו קם מהשולחן של שבת, אז אתה רוצה להחזיר אותו כמובן. אבל משה, מה קורה? לא מתאים לך. כן? אבל אתה איתו, אתה לא נגדו. אתה לא מרגיש אותו כעוין לשולחן של שבת שלך. אתה איתו, אז זה מתחיל מהגיל הכי צעיר, שהוא זורק פתאום חפצים בסלון והוא מפזר כן, גולות, אתה אומר לו, מה זה? בוא נרים את זה ביחד. אתה איתו, אתה לא נגדו, כן? אתה לא נגדו, אתה לא כועס עליו. אפשר להגיד שבמובן מסוים אנחנו עברנו כאן הנהגה. יכול להיות שהילדים של פעם היו צריכים יותר את הגבולות ואת הילדים של היום, הם צריכים אותנו איתם שמה. הם צריכים כמובן גבולות, הם צריכים גבולות תמיד גם, אבל מהמקום שלהם. האינטליגנציה הציורית, שורש של הדימוי העצמי, בא מאותה יכולת להיות דומה בדומה. להיות איתו בזמן הנקה או בזמן בקבוק, בזמן משחק או בזמן אכילה. להיות איתו, הוא אוכל לאכול איתו. כן? למה זה חשוב? במקום שנגיד לו, תאכל, זה חשוב לאכול. כן? הוא לא מבין. מה שהוא מבין זה, זה טעים, אתה רוצה גם? כן? או אומרים לילד, אתה, אל תאכל, אני אתן לך, אתה רוצה את האוכל של משה? לא, 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 אז הוא רוצה. כלומר, אתה משחק איתו. אם אתה לא משחק, הרי, מה זה לשחק? זה להיות שם. זה להיות שם איתו. כן, לשחק איתו. בלי תביעה, בלי רצון, בלי ציפייה, לחיות אותו, מהמקום הזה הוא יכיר בערך שלו, במקום הזה הוא ירצה באמת יותר ויותר כל עולם הרצונות שלו וכל ההמשך יפתח לפי יכולתו אחרי זה גם להיות עירי השם, כן? לראות שיש תקווה, יש אהבה, יש אמון הדדי, סומכים עליי. אפילו כשמבקרים אותי, זה בא איתי, לא נגדי. אז זה דבר חשוב לנו להבין. אנחנו נמשיך הנקודה הזאת. זה מאוד מאוד חשוב לשנה ראשונה של החיים, אבל כמובן זה בא כרגיל לתקן גם אותנו, לאותן בחינות הראשוניות של האישיות, של להיות עם ולא לחשוב על. תיקון חטא אדם הראשון, וזה ישנה את האכילה שלנו, את כל מה שאנחנו רוצים לתקן בעולם הזה, דווקא הם הבנים שמחה, דווקא נלמד את השמחה על ידי המפגש עם הבנים שלנו. הצלחה.